אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
לא רק יצירת האומנות עצמה עומדת במרכז החוויה העוברת על הצופה בה. לעולם לא נוכל לנתק את היצירה מן החלל שהוצבה בו, סגור או פתוח, מואר או אפלולי, לבדה או לצד יצירות נוספות, חשופה או מוגנת מאחורי זכוכית, אפשרית או אסורה למגע. אין ספור פרמטרים עוטפים את מעשי האומן בבואם להיות מוצגים מול קהל, והשאלה מה חלקם בחוויה, עד כמה הם בעלי השפעה על היצירה עצמה. כשמדובר באומנות פלסטית כזו המוצגת במוזיאונים, בגלריות, יש מי שאחראי לאותן בחירות קריטיות, היכן ובאיזה אופן יתעלה הציור, יועמד הפסל או המיצג, והם אנשי מאחורי הקלעים של התערוכות וחשיבותם המקצועית מכרעת. כוונתי כמובן לעוצרים, ובעבר ערכנו כאן את שלומית שטיינברג, עוצרת בחירה במוזיאון ישראל, ואת אלן גינטון, האוצרת הראשית לשעבר לאומנות ישראלית במוזיאון תל אביב, אלא שאומנות מוצגת גם מחוץ למוזיאונים, במקומות בלתי צפויים. אפילו בחנות ברחוב או על שלטי חוצות, אומנות יכולה להיות מוצגת בכל מקום, וגם שם יש צורך ביד מכוונת שבוחרת, שמגבשת תפיסה כוללת. גם כאן יש צורך במעשה אוצרות, אלא שהוא אינו ממוסד ונכנס להגדרה אוצרות עצמאית. טלי קיים היא עוצרת עצמאית שכזו, ועל המיזמים והאתגרים המגוונים העומדים לפניה נשוחח היום במאחורי הקלעים. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. שלום טלי.
שלום רותי.
אני רוצה להחזיר אותך לרגע שלפני שהפכת לעוצרת. נהגת לבקר בתערוכות, ואני לא יודעת עד כמה כל אחד מאיתנו תוהה כשהוא מביט בציור למה תלו אותו כאן ולא שם, כך ולא אחרת, אבל לך משהו הפריע ואת העזת לשאול.
כן, אני הגעתי לבקר בתערוכה במסגרת שיטותיי וגלריה רוטשילד לאומנות, וזו הייתה תערוכת ציור של הצייר צוקי גרביאן. העבודות היה בהם איזה משהו אפלולי בדמויות, היה איזה מסתורין, אבל הרגשתי שהמסתורין היה גדול מדי עבורי כצופה, שהיה לי קשה להצליב בהתחלה בין הדברים שאני קוראת על הנייר ובין הדברים שמוצגים על הקיר. וזה היה איזה רגע כזה שאמרתי, אני מבינה את התסכול הגדול של אנשים מאומנות. אנשים רגילים, צופים מן השורה, הדיוטות, איך שרוצים לקרוא לזה, שבאמת קודם כל צריכים למצוא את החללים. שלא לא תמיד, כשזה לא מוזיאונים מרכזיים, לא כל כך ברור איפה הם נמצאים, ואיך מגיעים אליהם, ומה הם שעות הפתיחה. ומעבר לזה, כשהם כבר מצליחים להתכנס ולהגיע אל החלל, הצפייה יכולה להיות מאתגרת עבורם. הטקסט אולי מדבר בשפה שהם לא מצויים בה, והם מרגישים שהיא מתנסית מעליהם, ומיד יש איזו התרחקות. והבנתי שהאומן נמצא בחלל, ופשוט פניתי אליו ושאלתי, תגיד, למה בחרתם את המקבץ ציורים הזה לשים מעבר לפי? זה ממש חבוי. אני כמעט פספסתי את זה, אני עובדה חיפשתי את זה עכשיו. והיה שיחה של כמה דקות שהייתה גם קצת מביכה, זה קצת חצוף לשאול אולי שאלות כאלה. באיזשהו שלב בעלי הגלריה גם פתר את כל הדבר בלומר, מה אתה מתייחס בכלל לסטודנטית הזאת, מה זה חשוב? שבעיניי אגב זה, כן. זה בעייתי כשלעצמו.
נכון.
אבל לשמחתי, באמת צוקי דווקא הרים את הכפפה, התייחס ברצינות, ואחר כך גם יצר איתי קשר עם השאלה המובילה, את חושבת שאת יכולה לעשות את זה יותר טוב? בואי נראה אותך.
כל הכבוד לו.
נכון.
אז את שאלת, התמרמרת, והנה מציעים לך לעשות את זה טוב יותר. אז זה קצת מלחיץ, לא?
זה מלחיץ מאוד, אני גם לא יודעת אם עשיתי את זה טוב יותר. אני חושבת שהשופטים האמיתיים, או מי שאמורים לתת את הניקוד והציון, הם באמת צופים, כמו שאני הייתי צופה. אנחנו לפעמים יכולים להתאהב בחומרים, להתאהב בתהליך, ולחשוב שכל הדברים שידועים לנו, הם נהירים לכל בן אדם שנכנס ונתקל בדבר. אבל בעצם אני חושבת שיותר מהכל, זה התפקיד של העוצר. העוצר הוא צופה מיודע, והתפקיד שלו או שלה, להפוך את שאר הצופים בחלל לשותפים, יחד איתו או איתה. ולהפוך אותם גם למיודעים, ושהם ירגישו שם נוח, ושהם ירגישו שחיכו לפגוש אותם, כי היצירות ממש חיכו לפגוש אותם.
מה שמעניין בתערוכה שאת עוצרת לו, הראשונה שלך בעצם, שהיא התייחסה בביקורתיות לשליטה של אספנים ובעלי הון בצוגות מוזיאליות. אז באיזה אופן?
זה היה רצף סדרה של עבודות שמן על נייר, שצוקי שילב לתוכם דימויים מתוך מגזין הטבע National Geographic, של ציפור טרופית מאוד מעניינת, שנקראת תרנגול הסלעים. והייתה איזושהי מחשבה, באמת זה היה כמה שנים, שכל מיני אספנים מעבר להנחחה של האוסף שלהם בתוך תערוכות מוזיאליות, לפעמים גם ממש הנחיכו את דמותם עצמם, עם דיוקן על הקיר של האספן, של הפטרון, שזה דבר שאנחנו כמובן זוכרים אותו מתולדות האומנות, בתקופת הרנסנס, לא מעט פטרונים ציירו אותם, אבל היום במאה ה-21 נשאלת השאלה אם לא התקדמנו הלאה מהדבר הזה, ואם אנחנו לא מסתכלים על שיקולים כאלה כשיקולים זרים, והבחירה דווקא בתוך יריד אומנות, שהוא פלטפורמה מסחרית, שפונה לאותם אספנים להציג בפנים שלהם, מה שנקרא, את ביקורת הזאת, זה היה איזשהו רגע חתרני, ככה אנחנו הרגשנו את זה, בדיאלוג
בני ובן סוכי. אבל רגע, אבל איך זה קשור לציפור הטרופית הזאת?
הציפור בונה לעצמה קינים בתוך מערות קטנות, בניגוד או בשונה מהרבה ציפורים אחרות שככה מלקטות להם. והתובנה של צוקי, זה היה כמו מטאפורה, להגיד, האספן הוא אותה ציפור ססגונית, שבונה לעצמה קינים בתוך מגדלי שן, כן. בתוך הרמונות מאבן.
וזה כמובן מתחבר ישירות לביקורת שלך לנושא האוצרות, או הבחירות שנעשות בעיקר במוזיאונים ממוסדים, שתומכים בהם בעלי הון, ושמענו בהחלט עדויות על כך מאלן גינטון, כלומר לא תמיד שיקולים אומנותיים טהורים, אלא לא פעם זה סוג של מס בעבור תמיכה כספית, כשאת בעצם חופשייה, אני מניחה לחלוטין מאילוצים כאלה.
חופשייה ולא חופשייה, בסוף כסף מניע את העולם, וגם אומנים עצמאיים ואוצרות עצמאיות נדרשים ונדרשות כל הזמן לנסות ולגייס תקציבים. והגיוס הזה הוא הרבה פעמים משתנה ברבדים של המחויבות לאיזשהו גורם שלישי, אחר, חוץ אומנותי. אני חושבת שלאוצרות עצמאיות ולאומניות ואומנים עצמאיים יש יותר חופש, בעצם העובדה שהחלל יכול להיות פרוביזורי לחלוטין. זאת אומרת, אפשר גם לעשות יש מאין, אפשר לפתוח תערוכה בסלון ביתך, בלי שום תמיכות, ואז הריבון הוא באמת אתה. ויש גם חללים כאלה, כמו גלריות שיתופיות למשל, שזה היה אחד מהאתרים הראשונים שגיליתי כאוצרת צעירה, שהם פלטפורמה שיכולה לאפשר לי לפעול, ששם הריבונים הם האומנים עצמם, והמחויבות היא בעיקר אליהם.
עכשיו שוב, כמו בהרבה מקצועות אומנותיים, אנשים כשהם צעירים מאוד, אפילו ילדים, מן הסתם חולמים להיות שחקנים, ציירים, נגנים, רקדנים, המקצועות של מאחורי הקלעים גם לא מוכרים, גם לא זוהרים, לבטח לא לילדים ברוב המקרים, אבל יש בכל זאת יוצאי דופן, ואת נדלקת לאוצרות בנעורייך, איך התוודעת בכלל העיסוק הזה?
אני מגיל קטן, כמו כל הילדים שעוסקים באומנות, הייתי בהמון המון חוגים שבסוף התרגמו לכדי זה שבתיכון בחרתי ללכת למגמת אומנות. ושם פגשתי מורה מדהימה, אינגה פונר קוקוס, שהיא אומנית, פעילה עד היום, והיא יזמה איזשהו שיעור של אוצרות. זה היה שיעור חד סמיסטריאלי, שבו אנחנו הלכנו איתה למוזיאונים, אל אחורי הקלעים, אל הסטודיואים, ופתאום אנחנו גילינו איזה נדבך אחר לחלוטין ליצירה אומנותית שלא הכרנו קודם. לא התייחסנו בכלל לכתובית הזאת כשהסתכלנו, או לפחות אני אדבר בשם עצמי, אני לא התייחסתי לכתובית הזאת מעולם קודם לכן. והבנתי ברגע הזה שאני יכולה לחיות עם אומנות, בלי לעשות אומנות בעצמי.
לא רצית לעשות?
הרגשתי שאני לא טובה מספיק. זאת האמת. בכל הכנות, אני חושבת שאומנים הם אנשים שמשוגעים לדבר שהם עושים, ולא היה לי את הדבר הזה שהייתי משוגעת אליו לגמרי, ואוצרות הוא אולי הדבר הזה. אני חושבת שיש באוצרות המון המון ממדים של יצירתיות ושל יצירה, וחלק מהתהליכים הם ממש ממש דורשים איזה ממד מוחשי אפילו של בחינה של חומרים ובדיקה של כל מיני אמצעים לתצוגה, לתאורה, לסאונד. זה עולם באמת שלם.
אבל את זוכרת מה היה אז בשיעור הזה שתפס אותך והצבעת ואמרת, הנה, זה המקצוע שאני רוצה?
אני זוכרת רגע שפגשנו במוזיאון פתח תקווה את יאיר גרבוז, שבו הוא הסביר שרק הצופה הפרייר חייב לעצור ליד כל עבודה ועבודה. שהצפייה הנכונה היא להוריד רגל מהברקס וללכת עם מה שמושך אותך. הוא דיבר בבת אחת בעיניי גם על הצופה וגם על העוצר, שכמו שאמרתי הוא סוג של צופה מיודע. העוצר הולך אחרי איזושהי נטיית לב, הוא או היא רואים המון 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 עבודות, ובסוף נמשכים לאיזשהו משהו שלפעמים בהתחלה אפילו קשה להסביר אותו, ולאט לאט מתעמקים בדבר הזה, ומוצאים את אותה תמה שנוגעת, את אותו צידוק, את אותו דיוק, שממנו יוצאים לתהליך של הצבא ושל תערוכה.
אבל זה היה, באמת המפגש הזה עם גרבו, זה היה מבחינתך הרגע שככה הבנת את המקצוע, זאת אומרת, אני נסה להבין מה הדליק אותך באמת בשלב ההוא שלא הרבה ידעת על זה, ובכל זאת...
אני חושבת שהדליק אותי מאוד האפשרות של להביא את העבודות מהסטודיו אל החלל, ואז להתבונן מה קורה. זה כמו איזשהו ניסוי מעבדה. היה משהו בציטוט הזה של גרבוז, שהנחיח לי את העובדה שאנחנו כולנו קצת מנותבים בתוך איזשהו מרחב, שאנחנו אחר כך לוקחים אותו איתנו לפעמים הרבה מאוד שנים. לפעמים מפגש עם יצירת אומנות, הוא יכול להיות מכונן, הוא יכול להיות מטלטל, הוא יכול להיות זיכרון לנצח. אני חושבת שזה מה שהדליק אותי יותר מהכל.
ולאן את לוקחת את זה משם?
משם קודם כל נתקלתי בקיר. הבנתי שאין תואר ראשון ללימודי עוצרות, הבנתי שבהרבה מקומות לימודי עוצרות אינם תואר כלל, אלא לימודי תעודה, והבנתי שאני צריכה בכל זאת איזשהו תואר ראשון, שממנו הגישה אל העוצרות תהיה גישה משלימה. התייעצתי עם כל מיני אנשים, ובסוף אימא של חברה שהיא אומנית, אמרה לי וסיפרה לי על איזושהי תוכנית באוניברסיטת תל אביב, שנקראת אומנות רב-תחומית, והיא אמרה שהעוצר מבחינתה צריך להיות איש אשכולות. לחלוש על כמה שיותר תחומי תרבות, כמה שיותר רפרנסים, זה באמת היה תואר מושלם, כי למדתי את כל תולדות התולדות של התרבות, מתולדות האמנות שזה ברור, דרך תולדות הקולנוע ותולדות התיאטרון, והיה לי אפילו קורס במבוא למוזיקה, שבו היינו מוחאים כפיים לפי מקצבים, זה היה מרתק.
איזה כיף.
ואז אני במסגרת הלימודים האלה שילבתי גם לימודי עיתונות. ובתוך הדבר הזה יצרתי לעצמי פלטפורמה עצמאית לגמרי. עשיתי פודקאסט מהאולפן של בית הספר לעיתונות כותרת. קראתי לתוכנית אומנותי למשתמש. היו בה בערך 5 פינות. פינת ההיסטוריה, פינת השערוריה. והייתה גם את ההמלצה השבועית. שהיא הדבר הראשון שהכריח אותי ללכת לתערוכות. כי הרגע הזה שבו מתחילים ללכת לתערוכות כצרכן אומנות, כמישהו שהוא חלק מהתחום, הוא רגע לא מוגדר, הוא מתחיל מתי שאת בוחרת. פשוט ההליכה הזאת פתאום בישרה לי על המון המון סוגים של תערוכות, על המון סוגים של עוצרים, על העובדה שיש המון תערוכות שמתקיימות בכלל מחוץ לחללים שאנחנו יכולות להגדיר אותם, מחוץ לארבע קירות, בכל מיני מרחבים, ברחוב, בחללים אלטרנטיביים, כמו שאמרתי מקודם, בתים.
אז את האתגר להציב תערוכה שאינה תלויה על קיר, את פוגשת די מהר, בתערוכה השנייה שאת עוצרת, הפעם של האומן הרב-תחומי איתי זלייט, שמוכר לציבור כמי שיצר את המיצג קינג ביבי, פסל זהב עצום של בנימין נתניהו שהציב בכיכר רבין, באופן מחתרתי אפשר לומר. התערוכה שעצרת בעבורו הייתה דווקא של צעצועים קטנים, וכאן את נדרשת לחשיבה אוצרותית שונה.
החשיבה האוצרותית השונה הייתה קודם כל באיך מציבים את הפסלים האלה. צורת ההסתכלות שלנו בהם קודם כל היא מ-360 מעלות. הם אמורים להיות מטופלים מכל הצדדים. ואז גם העובדה שבאמת איתי בנה פסלים מהמון המון צעצועים שהוא אסף ברחוב, צעצועים שלמעשה הושלחו אחרי שילדים גדלו ולא היה צורך בהם יותר, ממש כמויות אסטרונומיות שהוא מצא.
וואו.
ואת כולם הוא שילב ביחד עם פוליוריתן מוקצף, שהוא חומר כזה תעשייתי שלוחד לתוכו, מלחים לתוכו כל דבר שמקשרים אליו, ויש לו מרקם קצפתי. ורצינו את האובייקטים האלה שהם למעשה פסולת להציג באיזושהי צורה שנותנת להם הילה. וגם שמאפשרת לנו לראות את כל הזוויות הכל כך מסקרנות של הצעצועים במרכאות מרוטשים האלה. אז כשלא עובדים רק עם תמונות על קיר, ממש צריך להסתכל על התוכנית האדריכלית לעומק, ולקחת מידות של כל דבר, ולראות שאחד מהפסלים ששילב בתוכו רגליים של כיסא נדנדה, שהוא בכלל נכנס לתוך החלל בחתיכה אחת, ושאנחנו למעשה גילינו שחלק מהדברים אנחנו יכולים להרכיב רק שם, זה גם דייק להבין מה מניחים קודם. את הפסלים הכי קטנים שמרנו לסוף, אחרי שאת הפסלים הגדולים מצאנו מקום להניח. זה שינה המון המון מחשבות על תאורה. לחלק מהפסלים האלה הייתה איזושהי תאורה פנימית, עדינה, שמאוד מאוד רצינו שהצופים יגלו אותה רק כשהם התכופפו קצת והתקרבו להסתכל להישיר מבט לקרביים של הפסל.
אז אלו בעצם פרמטרים שהם כבר מעבר ליצירה עצמה, שזה נע בינך לבין האומן, נכון? עכשיו, כשבאים להשוות ולהבדיל בין אוצרות עצמאית לאוצרות ממסדית, מעבר לפרמטרים שהזכרנו של עבודה בתוך מוסד עם האילוצים והמחויבויות והגישה האולי שמרנית יותר, מעונבת, קבועה, שמאפיינת את האוצר במוזיאון, ישנם הבדלים רבים אחרים שאולי אפילו נקשרים לפרשנות של המילה אוצר.
המילה אוצר בפרקים הקודמים באמת שריאיינת כאן אוצרות מוסדיות מכובדות מאוד, שזה כבוד בשבילי להיות איתם בכלל באותה רובריקה, הם דיברו על האחריות הגדולה שבלשמור על אוצרות, אוצרות המוזיאון.
השומר על האוצרות.
האוסף.
כן.
אבל המילה אוצר מגיעה בלטינית מהמילה לרפא, curator, cura, והמחשבה על הטיפול ביצירות. היא דבר שאני חושבת שממשיך ומלווה את הפעולה האוצרותית כל הזמן. הטיפול הזה הוא לא תמיד רק של רסטורציה, אלא באמת איך נכון להציג בצורה הכי מיטבית את היצירה. מה היא צריכה? מה היא מבקשת מאיתנו? אין דומה לתנאים שצריכה יצירת וידאו, שצריכה אולי חלל מוחשך, לבין עבודה על נייר, שצריכה אולי אור שוטף, כי אור ישיר יכול לפגוע בה, לבין באמת עבודה שהיא עבודת סאונד, ואולי אנחנו צריכים איזשהו חלל יותר אינטימי, אולי צריך לבנות חלל בתוך החלל. סיפרתי לך למשל על עבודה של האומנית חניתה אילן, ציירת. היא יוצרת ציורים ענקיים של 10 מטר ויותר לפעמים. ועבור תערוכה שעצרתי בגלריה אידריס, היא יצרה עבודה במיוחד על גליל של נייר כזה ארוך. היה רצון מאוד גדול להראות את החומריות של הנייר, בשונה מקנבס מתוח, שאנחנו פשוט תולות אותו. ואנחנו ממש בנינו קיר גבס בתוך החלל, שהגליל של הנייר נשפח מעליו ועבר מעליו. הייתה כאן איזושהי הנכחה של הציור יכול להיות גם מימד שלישי. הוא יכול גם לתפקד כמו הפסלים האלה שדיברנו כן. עליהם קודם, שאפשר לראות אותו מכמה
נכון.
כיוונים.
אז כשאת מדברת על המילה לטפל, אחד המאפיינים של האוצרות שלך היא שהיה בשטח, ליווי התהליך, דיאלוגים מתמידים עם האומן, כמעט תמיד את עוצרת אומנות של אומנים חיים, וכמובן נדידה מחלל אחד לאחר, אפילו בזמן התערוכה עצמה, שגם היא נודדת, כמו למשל אוטו המתנות, שהיה אף הוא עטוף כמתנה, ובו נסעתם ברחבי הארץ.
נכון, זה היה אחד הפרויקטים שהצלחתי להוציא לפועל בזמן הקורונה. האומנית דפנה תלמון, יש לה עבודת מיצג, עבודת פרפורמנס, שבה היא מעניקה חפצים כמתנות. כל החפצים עטופים בעטיפה אחידה, זה הגיע מאיזשהו רקע אישי שבו היא באמת הכסנה את כל החפצים שלה לאיזושהי תקופה בעקבות אבל פרטי על הכלבה שלה שנפטרה והלכה לנדוד וויתרה בעצם על משכן קבע, על מגורים. הלכה לנדוד בין בתים ולעשות מה שנקרא house sitting, לשמור בבתים של אנשים על החיות שלהם וככה גם להרוויח חוויה עם חיה וגם לנצל את הבית בינתיים. ובאיזשהו רגע היא הבינה שהדבר הזה הוא קצת באוכריה, שהוא גם מגביל, הוא לא רק חופש, והיא מחליטה למסור את כל החפצים. היא עושה את הדבר הזה באמצעות המיצג, הפעולה שבה האנשים לקחו את החפצים שלה כמתנות עטופות, מבלי לדעת מה הם מקבלים, והיה בזה מבחינתה אפילו איזשהו הומור על תרבות הצריכה, על העובדה שאנחנו כל הזמן, אם ייתנו לנו בחינם, ניקח, גם אם אנחנו לא צריכים בכלל. ולפני הקורונה היא פנתה אליי שהיא רוצה להגיש את הפרויקט הזה כפרויקט שנוסע מצפון ועד דרום. ואנחנו תכננו תוכניות ובחרנו יישובים. למשל, הפעולה האוצרותית, אפשר לשאול מהי הפעולה האוצרותית פה.
בדיוק.
כן? אז הפעולה האוצרותית פה היא באמת פעולה של תכנון, היא פעולה של חשיבה. בתוך המדינה הקטנה שלנו, מעבר לעובדה שיש מצפון עד דרום, יש גם כל מיני אוכלוסיות שגרות בה. היה רצון מאוד גדול לתת ייצוג לכל מיני ולכמה שיותר אוכלוסיות כאלה, שיהיה יישוב עם צביון יותר דתי-לאומי, שיהיה יישוב עם צביון יותר חרדי, שיהיה יישוב עם צביון ערבי. האם הפעולה מתנהלת אותו דבר בכל מקום? אצל החרדים, למשל, יש את המוסד הזה של הגמח, של גמילות חסדים, והם מורגלים בלתרום באמת לנזקק, לתת חפצים, להעביר אותם הלאה. אבל לא בטוח שהם מעוניינים לקבל חפצים, ויכול להיות שאנחנו צריכים להכין ארגז מיוחד של חפצים רק בשבילם, כי רחמנה ליצלן שהם יפתחו משהו לא צנוע, וזה יכול לייצר מיד איזה ריחוק, או אפילו תגובה קשה יותר. בתוך כל הדבר הזה כמובן נכנסו הפתעות הקורונה, כל התוכניות השתנו, הקלפים נטרפו, חלק מהיישובים הפכו לאדומים בזמן אמת, ואז אמרנו שבמקום המפגש עם הקהל, אנחנו נשאיר את המתנות באיזשהו מיצב, בתוך ארגזי הקרטון שהולכים בצורה כל כך מחמיאה עם נייר העטיפה החום שדפנה עובדת איתו, ופשוט הנחנו אותם בכל מיני מוסדות קהילתיים, כמו למשל באום אל-פחם, השארנו אותם במתנס, וראינו בזמן אמת איך הילדים שבדיוק הגיעו למתנס, ראינו איך הם הולכים ולוקחים. זה היו רגעים מאוד מרגשים בשבילנו, כי הצלחנו לגבור על הדבר הזה, שלא הייתה לנו ברירה אלא לגבור עליו. בחלק מהמקומות, לא רק הקורונה הקשתה עלינו, תוואי הדרך עצמו, יצאנו בשיא החורף, בשבוע שהיה בו שערה, באופקים ירד עלינו גשם זלפות, כשהגענו לרהט היה גשם שוטף בלתי פוסק. האוטו הוא לא היה רק אמצעי שינוע, הוא היה ממש חלק מהפעולה האומנותית של דפנה, שהיה דרך אגב קשה בפני עצמו להבין איך עוטפים את האוטו כמו אחת המתנות. ואנחנו ממש מצאנו אדם מדהים שיש לו סטודיו לתפירה בחצר האחורית שלו, והוא תפר חליפה מיוחדת עם רוחסנים למכונית. כן. והיינו צריכים להלביש אותה בגשם השוטף.
כן, אז בגשם שוטף את גם יוצאת עם האומנים לים ביפו, ללקט חתיכות פלסטיק לתערוכה שמוצגת בחלל שמאתגר מהרבה בחינות, אבל אולי בעיקר משום שהוא חשוף לתנאי ופגעי מזג האוויר, שזה רכיב שלא רלוונטי למוזיאון סטנדרטי.
לגמרי. את מתארת את התקופה שלי בגלריה תיאטרון החנות, שהיא הייתה גלריה שפעלה מתוך שתי ויטרינות שצופות אל רחוב העלייה. רחוב מאוד מאוד סואן, הייתה תחנת אוטובוס ממש על הכניסה לגלריה, שבעיניי זה היה גם מקסים ואידיאלי, כי אנשים היו רואים אומנות מיד כשהם היו יורדים מהאוטובוס. והייתי צריכה להתמודד עם הארבע מטר רבוע הזה של שני חלונות זכוכית. הזמנתי אומנים לעשות דבר לא שגרתי, ולהציג יחד, לשלב כוחות בתהליך היצירה עצמו, ושבסוף התערוכה שתוצג תהיה איזשהו שילוב, איזה היבריד בין העבודות שלהם. ולא נשארתי חייבת, שאלתי שרבולים, והצטרפתי אליהם לתהליכים האלה של היצירה והבדיקה. הלכנו לחופים של יפו, וליקטנו שם גם פסולת של פלסטיק, וגם שברי עריכים. אספנו אותם מתוך מחשבה שרצינו באמת למלא את הויטרינות עד איזשהו גובה, כמו איזה תל ארכיאולוגי, בממצאים האלה שמהם צמחו העבודות. זה היה פעולה מאוד מאוד קרה, אבל מאוד מאוד מקרבת. כן. היה בה המון המון אינטימיות, ואני חושבת שהסיבה, זאת אומרת, על פניו אפשר לשאול למה לעשות את זה, זה מכיוון שבאמת הטקסט האוצרותי, לפחות בעיני רוחי, אמור למסור לצופים כמה שיותר אינפורמציה, וכמה שיותר לקרב אותם אל תהליך היצירה הזה, שבמובן מסוים תמיד יהיה רחוק מהם, אם הם לא יוצרים בעצמם. וברגעים האלה שבהם אני התנסיתי ממש ביחד עם האומנים, הרגשתי שיכולתי אחר כך להביא עוד איזשהו ערך מוסף אל הטקסט.
לא מתוך איזה מבט קר מבחוץ, אלא ממש כשותפה.
גם לא במבט אקדמי גבוה, אלא במבט שממש שואב מהחיים, ושמשקף את מה שאני מאוד מאמינה בו, שאומנות צומחת מתוך החיים עצמם.
עכשיו, המקום הזה, החנות, שאמרת שהוא קטן מאוד, שתי ויטרינות באמת, מכתיב המון דברים. מה אפשר להכניס בו, כל מיני אילוצים, כל מיני קשיים.
אני תמיד הייתי צוחקת שרק אומנים ואומניות רזים יכולים להציג בחנות, כי הכניסה אל הויטרינות הייתה מהצדדים משתי דלתיות עץ קטנות קטנות, והיינו צריכים ממש לעשות איזשהו ריקוד מוזר כדי להשתחל כל פעם פנימה והחוצה. מהבחינה הזאת אני לוקחת אותנו אחורה גם למה שאמרתי קודם, זה מכתיב את סדר ההקמה. מה נכנס ראשון ומה אחרי שאנחנו מכניסים אותו, כבר לא נצליח בעצמנו להיכנס פנימה כדי להזיז אותו. למשל, תאורה, שבדרך כלל מכוונים אותה אחרונה, בחנות הרבה פעמים השתדלנו לכוון אותה ראשונה. שיש בזה גם ממדים של דמיון, ויש בזה גם ממש ממדים של טעות. איך נדע מה להעיר, אם העבודות עדיין לא בפנים?
כן, נכון.
אז היינו עושים המון המון ניסיונות, מכניסים כל מיני דברים יותר מוקטנים, ובודקים איך האור מתקבל, כדי שכשנכניס את העבודות, לא נצטרך יותר לנסות ולהגיע לנורות שלא יהיה לנו גישה אליהם. מעבר לזה גם מה שאמרנו עם החום והקור. ניחה הקור, אוקיי, אבל בקיץ זה היה בלתי נסבל להקים בחנות את התערוכות במהלך שעות היום. היינו קובעים ומתארגנים רק לשעות החשיכה.
כי?
כי זה היה חום אימים להיות כמו נמלים מתחת לזכוכית מגדלת בתוך החלונות האלה שהם אמנם חלון, אבל שאינו נפתח, הוא לא מעוברר.
והחום הזה לא רק היה לכם חם, אלא גם היה בעייתי, הבנתי, בהצבה של העבודות.
היו ז'אנרים שלמים, או מה שנקרא מדיומים שלמים, שאני לא הכנסתי לתוך החלונות. השתדלתי שלא להציג עבודות וידאו שבדרך כלל מוצגות על מסכים או על עם מקרנים שהם ציוד מאוד מאוד רגיש שלא יכול לסבול חום בעצימות הגבוהה הזאת ובתדירות הזאת. תערוכות היו מוצגות חודש וחצי, חודשיים, והכי גרוע זה באמת להגיע ולגלות שהתערוכה לא עובדת. היו גם תוכניות שבזמן אמת קרסו לנו מול העיניים. האומן דן אלון התכוון לצפות מבפנים את כל הויטרינות עם עבודות על נייר, עם קריקטורות ואיורים הומוריסטיים. הוא כבר עשה את זה באירופה, לא הייתה שום בעיה לצפות ויטרינות בדיוק כאלה עם דבק דו צדדי. אבל החום הכל כך גדול של מדינת המדבר שלנו, הדבק לא היה יכול לו, ואנחנו פשוט במשך ימים נאבקנו עם כל מיני סוגים של דבקים, עד שהגענו בסוף לדבק שמתקנים איתו יכטות, שדוד של דן, שהוא במקרה איש מעולמות הבמה, ידע במיוחד, מכיוון שהחלונות היו חשופים 24/7. אין שעות פתיחה, מתי שאתה בא, ברוך הבא.
העובדה שהגלריה חשופה תמיד גם מייצרת אינטראקציה בלתי צפויה עם הקהל, עם עוברי אורח שמשפיעים באופן מסוים על חוויית הצפייה. מהמקום הספציפי הזה, מה זה דורש ממך כאוצרת?
אני חושבת שהוא דורש להתייחס לכל אדם כבר שיח וכשותף לרגע הזה שהתערוכה מוצגת. ההקמות נעשו ממש ברחוב עצמו, פתחנו כמו מין סטודיו נייד, והרבה פעמים במהלך השבועות האלה, האומנים סוג של חסמו את המדרכה, סוג של הפריעו לעוברי האורח ולהולכי הרגל, ולפעמים זה התקבל דווקא במקום מאוד של חיבוק ושל חיוך. ליד דניאלי וטל רוזן, למשל, התקרבו אל איזושהי נערה טרנסג'נדרית שגרה בקרבת החנות, ובמהלך השבוע הזה היא כל יום מצאה עניין והגיעה לבקר אותם בהקמות. היא הייתה הראשונה בסוף השבוע הזה שהגיעה לפתיחה שלהם, והתנסתה בפרפורמנס שלהם, שהוא היה בו גם משהו מאוד חושני כזה, הם גרמו לקהל לשתות מבחנות עם יוגורט, ובאותה נשימה לקחת ביס מתאנה. והיא מאוד התחברה לרגע הזה, ועבורם זה היה כמו ידידות מופלאה כזאת, שנוצרה רק בתנאים האלה, היא כנראה לא הייתה נוצרת בתנאים אחרים. או למשל העובדה שלכל פתיחה, בין הצופים הראשונים שהיו מגיעים תמיד, היו שני חבר'ה שככה חסרי בית, שהיו מגיעים בגלל האלכוהול חינם, שבדרך כלל נותנים בפתיחות. אבל יום אחד, אחד מהם בחר לשתף איתי, שאני יודע שהוא גם צייר. ומתחת לגרם מדרגות שהוא ישן מתחתיו, הוא נוהג לצייר שם על הקירות, על התקרה. אולי אני פעם אראה, הוא אמר. היה גם רגע שממש אחד מדיירי הרחוב, בפעולה אמיצה ונדיבה של מישל פלטניק, שהתקרב מאוד לאיזשהו דייר רחוב שהוא ראה שהוא מצייר על פחים ועל קירות, והוא התחיל לעבוד ביחד איתו. הוא התחיל להזמין אותו גם אל הסטודיו שלו. הוא גילה שבעברו הוא היה אב בית של מכון לאומנות, ושיצירה היא בנשמתו. שהוא אוסף המון המון חומרי יצירה מהרחוב, לא רק מה שנקרא רדימייד, חפצים מן המוכן שהופך ליצירות, אלא מכחולים שאנשים זורקים, צבעים שקצת התייבשו, הוא מוצא דרך להשמיש אותם. והתערוכה האחרונה שלי כעוצרת בחנות הייתה תערוכה זוגית של מישל פלטניק ושל מתיתיהו ורדי, אותו דייר הרחוב, וזה היה מרגש ברמות. כי הוא גם באמת היה כל כולו לתוך היצירה. במשך השבוע הזה הוא ממש עבר לגור סוג של בויטרינות ולעבוד על התערוכה. שלושת הסיפורים האלה, מעבר לעובדה שהם מעידים על האפשרויות שצומחות מלהציג עבודות חשופות לקהל ברחוב, הם גם מחזירות אותי חזרה אל הפרקטיקה האוצרותית, שתמיד חושבת על החלל שממנו אנחנו פועלות. והגלריה בשתי הויטרינות האלה כל הזמן גרמה לי לחשוב על התקשורת עם הרחוב, והתכנים שבחרתי להציג שם, האומנים והאומניות שבחרתי להזמין לשם, הם אומנים שהתודעה הזאת על מרחב לא סטרילי, על מרחב ציבורי, על מפגש פיזי עם אנשים, שהוא מפגש חווייתי, היו ממש בדמם. ומהמקום הזה, זה מאוד הלם את הפעולה בתוך הויטרינות.
אז סוג האנשים שנחשף לתערוכות האלו, ואפילו לוקח בהן חלק פעיל, לא יגיע ככל הנראה לביקור במוזיאון, שהוא אינו רק חלל סגור, עטוף במכובדות ובייסורים, אלא שכמעט ולא מתקיימת בו פעילות ומפגש אנושי ותרבותי, כפי שלמשל התקיים באירוע אומנות בחלל פתוח לגמרי, בשכונת מונטיפיורי ובנווה שאנן בתל אביב, ובעבורך חוויית האוצרות כאן הייתה מרגשת במיוחד, אפילו יותר מן האירוע עצמו. מדוע?
שני קולגות שלי, ערן אייזנהמר וקרני ברזילאי, הזמינו אותי ליצור ביחד איתם פרויקט שנקרא מטרופוליס, הוא היה בשיתוף עם עיריית תל אביב, והמחשבה מאחוריו הייתה די פורצת דרך בעיניי, המחשבה שלהם, אני אתן להם את הכבוד הזה, איך אפשר להפוך שכונה לבית ספר לאומנות? או יותר מזה, באיזה אופן כל שכונה היא בית ספר לאומנות? בית ספר לאומנות רב תחומית, איזה ידע מסתתר לנו מתחת לבלטה, תרתי משמע. ובפרויקט השני, גרתי בנווה שאנן, שזו הייתה השכונה שנבחרה להיות הקרקע הפוריה של הפרויקט, ואני דפקתי על דלתות של עסקים, של מקולות, של מספרות, של ספריות, של עמותות שפועלו בשכונה. נווה שאנן באמת איזושהי חצר אחורית כזאת של תל אביב, שיש בה הרבה פליטים, שיש מי שקוראים להם מסתננים, ויש מי שקוראים להם עובדים זרים, ורציתי, אפרופו הפעולה האוצרותית שחושבת על התלוי מקום, ובאמת הצלחתי לגייס גנן אריטראי, ששיתף אותנו בשעת ריכוז של הילדים, שהיא לימוד על המולדת שנשארה מאחורה, ופתאום קהל ישראלי ישב שם ולמד על מנהגי ארוחת הבוקר, ועל כל מיני מילים שאומרים, האופן שבו לוחצים את היד, ולצד זה כומר קונגולזי וכנסייה תת-קרקעית, שהדרשה שלו, כשאני נחשפתי אליה פעם ראשונה, סתם כי עברתי ליד ושמעתי שירה ממרתף, היה בה משהו כל כך נדיב, וכל בן אדם מוזמן לבוא מהרחוב ולשיר, והיה בזה איזה ממד של ריפוי, לגור בשכונה הזאת, שיש בה כל כך הרבה מתחים, ויש חרדה סביבה ופחד, באמת. ופתאום לפגוש את האנשים האלה כיוצרים, ולראות שאפשר ללמוד מהם, זה היה חוויה גדולה מהחיים.
אז אם נלך צעד נוסף אל האפשרויות הפתוחות תרתי משמע בפנייך, אז גם שלטי חוצות יכולים לשמש כאמצעים להציג יצירות שמתאימות לבחירה הזאת, מעצם טיב וסוג היצירה.
רגע לפני שהקורונה פרצה, פונה אליי הצלמת אלמה מכנס קז, ומספרת לי על פרויקט שהיא קראה לו תעמדי יציב, שחוזר לאיזשהו פרק ביוגרפי בחיים שלה. היא בעצם בת של מי שהיה בעלים של קבוצת כדורגל ברמת גן, כוח רמת גן, והיא אחיינית או קרובת משפחה של שני שחקני עבר מיתולוגיים, התאומים מכנס, והיא יוצאת לצלם קבוצות של נשים בעקבות דווקא איזשהו מפגש עם שלטי חוצות. היא נוסעת באיילון עם הבנות שלה, והן מסתכלות על שלט שבר רפאלי ככה פרוסה עליו, ושואלות, תגידי אמא, מה האישה הזאת עשתה שמגיע לה להיות כל כך בגדול? ילדים נהדרת. אומרים את הדברים לגמרי. הכי חדים, וזו שאלה שלא הרפתה ממנה. והיא הלכה לחפש את הנשים שמגיע להן להיות פרוסות בגדול. ועבורה זה ממש בוער בעצמותיה. היא בחרה בכדורגל אנשים כי היא יודעת כמה שהליגות שלהן, ששלוש ליגות מסתבר, היא גילתה לי המון, שהן לא מקבלות הכרה מקצועית, הן לא מקבלות את המשאבים שהגברים מקבלים, הן צריכות לעבוד למחייתן, והכדורגל שהוא אמנם מקצועי, הוא דבר שהן מקריבות המון שעות פנאי בשבילו. והיא אמרה לי, אנחנו נציג את זה פה בחלל שהיה נמצא מתחת לסטודיו שלה, שהוא היה גלריה, סטודיו בנק, ויש תאריך שכל רק צריך לבחור עבודות. ברגע שאני שמעתי את כל הסיפור שמאחורי התהליך הזה, אמרתי לה שבעיניי זה פשוט לא נכון להציג עבודות שצמחו מתוך המפגש עם המרחב הציבורי בין ארבע קירות. התחלנו לחשוב על חללים חיצוניים, איפה זה יכול לפגוש את אותן ילדות שישבו ברכב של אמא שלהם וישאלו מה היא עשתה שמגיע לה כל כך בגדול. חשבנו על אתרי בנייה, אלמה הלכה בלילות עם מקרן וניסתה להקרין באופן פיראטי על הצטדיונים של כדורגל, להנחיח את השחקניות על המגרש שהן לא מוזמנות לשחק בו בדרך כלל. ובסוף הגענו לפרויקט מדהים של עיריית ירושלים, על גבי שלטי חוצות בכניסה לעיר מול גשר המיתרים, ששם אנחנו תלינו מקבץ של עבודות, על שלטי חוצות עצומים, משהו כמו 6 מטר אני חושבת, כל לוח, זה היה די מטורף. ופשוט מה שקורה זה שכשאנחנו לא במוזיאון, כשאנחנו לא בין ארבע קירות, אז יש מי שגם לא מוצא חן בעיניו מה שמוצג, ויכול להחליט להשחית את העבודות. והעבודות אכן הושחתו בצורה די מטורפת שלא משתמעת לשני פנים. מישהו הגיע עם גלגלת, ממש עם רולר וסולם, והשחית רק את דמויות הנשים בתוך התצלומים. כי אפרופו הבחירה האוצרותית, מה נכנס בסוף, היה לנו הרבה מחשבה על המתח הזה, המקום שאפילו בתוך נבחרת של רק נשים, המאמן הוא גבר. מי שבוחר מי תעלה על המגרש, מי שבוחר מי שתשב על הספסל, הוא גבר. ורצינו את המתח הזה לבחור, לשים גם את הרגעים שבהם יש כמו אימותים או מפגשים טעונים עם דמויות גבריות, עם השופט, עם המאמן שבאותו רגע אומר לך כל מיני דברים, נכון? הפנייה הזאת אל הגוף שלך, תעמדי יציב, נותן לך כל מיני הוראות, מבנה אותך, שמאוד דימינו את ההוראות האלה, דרך אגב, להוראות שגם בר רפאלי כדוגמנית מקבלת, כן, כשהצלם הוא הרבה פעמים גבר.
תחייכי.
כן, תחייכי, אל תחייכי, כן. תורידי את הראש, תתי, עכשיו לנשוף רגע. גם אלמה גילתה לי ששחקניות כדורגל נדרשות להוריד את כל התכשיטים. הן מורידות את כל האיפור, יש איזה משהו שכמו תולש את במרכאות סממנים הנשיים מהשחקניות. ואז המרחב הציבורי גם עשה את זה, והעלים את הנשיות מתוך התצלומים. זה היה רגע כמו ביתה בבטן, ביתה מתחת לחגורה.
ואז?
זה הגיע כל הדרך לכנסת, זה היה מדהים. קודם כל קרה לתערוכה הזאת הדבר שרק קיווינו לו, שידברו עליה.
רגע, השלטי חוצות הם לא היו מספיק כאלה שעוררו תשומת לב?
היית מאמינה?
לא.
כן, ממש פיתינו עיתונאים, קבענו איתם שם פגישות, ורק אחרי שהשלטים הושחתו, פתאום הדבר הזה קיבל המון המון במות על מה מקבלת ראיון בחדשות 2, בחדשות הספורט בלילה, המדינה רועשת סביב הדבר הזה, אנחנו התרגשנו מאוד. זה עצוב אבל, נכון. שזה מה שצריך לקרות לדמויות נשים או לעבודת אומנות, כדי לקבל את הפוקוס הזה.
אז במקרה הזה, השחתה עשתה דווקא שירות פרסומי לתערוכה, למרות ששלטי חוצות בעצם באים אל הצופה, לא הוא צריך לבוא אליהם, כך שאפשר באמת להיחשף לתערוכה הזאת אפילו בזמן נהיגה. אז בשל העבודה במקומות מאולתרים, לא ממוסדים, בלי גב כלכלי ותמיכה, התערוכה צפויה ליותר שיבושים, ליותר תקלות, קשיים שגם אותם את, עם האומנים, צריכה לפתור. סיפרת קודם על הזכוכית בגלריית החנות, זכוכית היא חומר שקוף, אבל גם שביר כידוע, מה שחושף עבודה עשויה זכוכית או קירות זכוכית שסביבה לסכנה. וכשזה קורה, מה את עושה?
עצרתי תערוכה קבוצתית בגלריה פי 8, שהיא גלריה שיתופית בדרום העיר, וזו הייתה תערוכה קבוצתית הראשונה שלי, גם ככה התרגשתי ונלחצתי מאוד, וצמד מהאומניות, מיטל כץ מינרבו ומאיה אתון, הציגו עבודה קיימת שלהן, איזה שהם תוצרים, אפרופו של מאחורי הקלעים, לעבודת וידאו שלהם, על לרווה, שהיא מין אומנית על-טבעית כזאת. כל העבודה הייתה מגזרות נייר על גבי זכוכית, והמחשבה הייתה להציג איזושהי סצנה נבחרת מתוך מארג הסצנות שהם יצרו עבור הסרט. הן תלו את הזכוכית הזאת על מדף עץ פשוט, שהיה מוצמד אל הקיר. למחרת הגעתי לגלריה בשביל להמשיך את ההקמה עם אומניות אחרות, ואני מוצאת את העבודה ברסיסים על הרצפה. פשוט באותו רגע, הקור רוח של האומניות הוא מה שסייע לי לצלוח את המהלך. הם הביאו שתי זכוכיות אחרות. בסדר, החלפנו את הזכוכית, אבל איך נציב את העבודה? כי אנחנו לא רוצות שוב להישען על משענת הקנה הרצוץ שהיא המדף. והלכנו הכי פרוביזורי, אבל שבסוף היה הכי מדויק. התחלנו להסתכל מסביבנו על כל מיני דברים פשוט שנמצאים בגלריה, ולקחנו שני כיסאות, שבדרך כלל הם מיועדים למבקרים, והנחנו עליהם את החתיכות האלה מהזכוכית. אז נשאלת שוב השאלה, אוקיי, אז פתרנו כאן איזה בעיה, אבל מהו המהלך האוצרותי? כל התערוכה הייתה בחשיכה, הייתה מוחשכת לגמרי, גם כי לחלק מהעבודות בקע מתוכן אור, וגם העבודה הזאת פתאום קיבלה ממד הרבה יותר משמעותי, כי ברגע שהשענו אותה על הכיסא, מקמנו מאחוריו מנורת קריאה הכי פשוטה, והדבר הזה זרק את הדימוי שהיה על הזכוכית בגודל הרבה יותר גדול על הקיר, הצללית. ופתאום הייתה איזושהי חיות לעבודה שדווקא לא הייתה לה קודם. אז מצד אחד, טעויות האלה, אנחנו כן. צריכים להתמודד איתם בזמן אמת. מצד שני, הדברים הכי טובים בסוף מגיעים מהטעויות שלא יכולנו לצפות כן. מראש. ובימים אלה אני עדיין ממשיכה להתמודד עם זכוכיות, זכוכיות ממשיכות ללוות אותי. אני כרגע האוצרת של גלריה אזריאלי במכללה האקדמית הדסה, נכנסתי לתפקיד שלי במרץ האחרון. זה רגע מאוד משמח, כי להיות אוצרת עצמאית שחיה על חרב, ופתאום לחזור לאיזשהו חלל נתון ולעבוד מתוכו, זה מאפשר תהליכים הרבה יותר ארוכים, לבנות איזו מחשבה קדימה, קצת כמו מה שקרה בחנות, לחשוב מחדש על המרחב שבו הגלריה ממוקמת, שבמקרה הזה הוא מרחב אקדמי, ולא רק. הוא יושב בתוך העיר ירושלים, שכבר למדנו מהפרויקט של אלמה, שהוא מרחב שלא תמיד סלחני לדימויים. בגלל העירוב של האוכלוסיות בתוך העיר, יש כל מיני רגישויות, שבתל אביב זה פשוט לא עניין שצריך לחשוב עליו בכלל, ושם זה צף ועולה. בתערוכה הראשונה שלי, על הוואן, מה שנקרא, בגלריה אזריאלי, הזמנתי אומנית אפרת נחמה להשתתף. היא אומנית מיצג, שגם פועלת עם העבודה שלה בגופה. לתערוכה קראו סיפורי בדים. היא עסקה בקשר הזה בין נרטיב וטקסטיל ובד ובדיה. האומנית יצרה חצאית מדפי טיוטה של מסכת יבמות של התלמוד הבבלי, שהיא מצאה אותם ככה מושלכים. ואנחנו בערב הפתיחה, היא רקדה עם החצאית, היא הזמינה את הקהל להתערב עם צבעים על גבי הדפים עצמם, והצבנו את החצאית במקום שיעדנו לה בחלל, היא ממש הפכה להיות כמו הרגש קטן, כי הדפים ככה קיבלו איזושהי נוקשות מהדבק, ולא עברו 24 שעות מרגע הפתיחה, וקיבלנו דרישה להוריד את היצירה. תלמידים של המכינות הקדם אקדמיות שלומדים בבניין הזה, שלא ביקשו כמובן להיות צופים של תערוכה, אלא פשוט שהגלריה היא במבואה של הבניין שלהם, נחשפו לעבודה ורבים מהם הם דתיים לשעבר, ואולי גם מסורתיים בהווה, והם אמרו לי שזה ביזוי התורה. לא נסתפק רק בזה, אז הגלריה כולה מבחוץ עטופה בחלונות, ואפשר מהרחוב להשקיף אל תוך הגלריה ולראות את הנעשה בתוכה. זה גם יתרון גדול שלה בעיניי. אבל היא גובלת בשכונות חרדיות שמעבר לכביש. עכשיו, כעוצרים אנחנו יכולים ביד אחת לבטל ולהגיד, תראו, אבל זה אומנות וחופש הביטוי והכל מעל הכל, ולא יעשה כדבר הזה שאנחנו נצניע עבודה. אז מיד אני קבעתי שאנחנו לא נסיר את העבודה, אבל היה חשוב מאוד לי, כמי שקודם כל חושבת על הצופים, ורוצה לתקשר איתם, ורוצה לאפשר להם, גם לראות את העבודות, אבל גם לא להרגיש שהם מושמים ללאג, היה לי חשוב למצוא איזשהו פתרון. וביחד עם האומנית, הגינו איזושהי מחשבה, שאני גם הכרתי אותה ממוזיאון הרצליה, שאני חלק מאגף החינוך שלו, שבה כשבאים ילדי בית ספר, מבתי ספר דתיים, שאנחנו פוגשים אותם תדיר, ומדברים איתם על אומנות, אנחנו מניחים פרגוד ליד עבודות שהן רגישות, שהן מה שנקרא לא צנועות.
כן.
וככה, בד בבד, תרתי משמע, גם אפשרות למי שרוצה לצפות ביצירה, לעבור את הפרגוד ולהיחשף אליה. אבל מי שלא רוצה, לא חייב. ואז יש חופש ביטוי, ויש גם חופש צפייה. אני חושבת שהוא חשוב לא פחות.
אז חלק מן העובדה שמדובר בחלל שחשוף אל החוץ, יכול כמובן לעורר התנגדות פעילה, למרות ששמענו שגם לתוך מוזיאון תל אביב נכנסו מפגינים כשרצו למחות נגד תערוכה מסוימת, אבל דיברת על ליווי התהליך היצירתי והדיאלוג שלך עם האומן לאורך הדרך. מה קורה כשיש מחלוקת, כשאתם תופסים באופן שונה מה ואיך צריך להציג, עד אפילו התנגדות?
כל הזמן יש את הדבר הזה. זאת אומרת, המתח הוא תמיד קיים ומובנה. אני אתאר כמה מקרים שבהם הוא למשל צף. במקרה אחד, זה אפילו דרש כמעט התערבות. יש מי שבעולם האומנות יוכלו לקרוא לזה צנזורה, אבל אני הרגשתי באותו רגע שזה היה מקרה גדול ממני. כשנכנסתי לחנות, הייתה שם אומנית שככה ירשתי מהאוצרת הקודמת. ובהתחלה היה דיאלוג שלם על תערוכה שקשורה בתקשורת הוויזואלית, בעולם דיגיטלי, בעולם של אימוג'ים שמחליפים מילים על רגשות, והיה איזה משהו מאוד הומוריסטי בתערוכה. לקראת ההקמה של התערוכה, ראינו שהתהליך לא מתכנס, והאומנית לא ממשיכה להתקדם בכיוון הזה. והיא הולכת וחוקרת אפיקים אחרים. ופתאום היא באה אלינו מיצירה ואמרה, אני החלטתי שאני אציג בחלון תמונה גדולה שלי ושל הבן שלי בעירום, גב אל גב. אני זוכרת שממש באותו יום באופן מקרי או שלא, אני נתקלתי בעובדה שזה חודש המודעות לגילוי עריות ולפגיעות מיניות במשפחה. ואני פשוט, זה היה כל כך צורם בעיניי.
זה אגב, יכול היה להיות כאל תפיסה שמתכתבת עם הדבר הזה.
לגמרי, וגם יותר מזה, זה לא נעשה פעם ראשונה. מיד בשיחה בינינו עלו כל מיני רפרנסים אמנותיים, כי כבר זה נעשה, ולכאורה מה אני עושה כזה עניין. סלימן, הצלמת, שנים צילמה את הילדים שלה, וילדים בכלל, בכל מיני פוזות חשופות. גם הצלם מקרה ישראלי, הצלם בועז טל, שצילם בסלון ביתו, את כל המשפחה שלו בחצי עירום, ברגעים אינטימיים, שמצד אחד מתחכים אחרי יצירות מופת, אבל מצד שני תמיד היה בהם איזה משהו גבולי. ומה אני עושה עניין? מה אני פוריטנית? מה אני מצנזרת? אבל אני חשבתי על העובדה שהיצירות האלה אולי מוצגות בתוך מוזיאון עם תיווך. והגלריה שלנו חשופה לרחוב 24/7. יש בה אמנם טקסט בצד, אבל לא חייבים לקרוא אותו, ואולי לא רואים אותו מהצד השני של הכביש. וילד ערום על רחוב העלייה, זה דימוי קשה. זה רחוב שיש בו סחר בנשים, זה רחוב שיש בו אנשים קשי יום, זה רחוב שעברו בו הרבה מאוד פליטים והילדים שלהם לצורך העניין, וזה היה תמיד כזה מרגש אותי מאוד לראות אותם נעצרים מול החלונות. ולמה שזה יהיה הדבר שהם יראו והם לא ידעו אולי להחזיק בו? זה דימוי שהוא כמעט תוקפני. ואחרי שלא הגענו להסכמה, עלינו דרגה אל מנהל תיאטרון החנות, שחר מרום, שגם התראיין כאן.
נכון.
ודיברנו איתו על הסוגיה הרגישה, והוא אמר, בתור אבא לילדים בעצמו, שבעיניו זה קשה. וכן, יש כאן גם עוד עניין, שהילד המצולם, שבסופו של דבר, באותו רגע היה ברגע אינטימי עם אמא שלו, הוא לא יכול לשער לעצמו בכלל, ואין לנו דרך להציג לו ושהוא ייתן את רשותו להיות מוצג באופן הזה.
נכון.
יש פה איזה משהו שבעיניי הוא היה כמעט מעל לאיזשהו דיון אומנותי.
אבל כשזה לא מגיע עד לקצוות האלה, ויש באמת פערים בתפיסה, ואת בכל זאת האוצרת, ואני מניחה שאת נותנת את המילה האחרונה, כי אז, את עוצרת את התערוכה, אז...
צריך לנסות ולהימנע מלהגיע לדיון במילה האחרונה. צריך למצוא דרך באמת להיות שלמים ואו לשחרר מדברים. צריך, לפי דעתי, וזה ממש קישור שאני כל הזמן מנסה לשכלל אותו, כמה שיותר לנסות להקשיב ולשמוע ולשאול שאלות שמאפשרות לנו להיפגש באיזושהי דרך אמצע. והיה ולא, עדיין אני חושבת, אלא אם כן יש איזושהי בעיה שהיא בטיחותית, שהיא יכולה להיות מוסרית, כמו שאנחנו דיברנו עכשיו, האומן בסוף יש לו את המילה האחרונה.
אנחנו נוגעות כאן שוב בתנאים שאינם חלק מן היצירה, אבל אמורים לאפשר לה להיות מוצגת באופן הטוב ביותר, שזה מחזיר אותנו לא רק לחללים, אלא לחומרים. חומרים כמו אבן, חול, ששוב לוקחים אותך להרפתקאות בחוץ.
גם כשהתערוכה כבר מגיעה לתוך המוזיאון, עדיין החומרים שמוצגים בתערוכה מגיעים מהחוץ ומהעולם הממשי. ובתערוכה המוזיאלית הראשונה שעצרתי, שזה היה לא מזמן, בסך הכל ב-2019, התערוכה סטייקיישן במוזיאון נחום גוטמן לאומנות, הבאתי איזשהו דור צעיר של אומנים שיגיבו לאיזושהי מגמה שנחום גוטמן עסק בה, שהוא היה סוג של תייר בארצו. הצייר התל אביבי היה מוציא את עצמו למחנות ציור בכל מיני לוקיישנים בארץ. וכל אחד מהאומנים שהציגו בתערוכה לקח אותנו לטיול דומה, הפך אותנו להיות תיירים בארצנו. האומנית רוני קרפיו למשל לקחה אותנו לאפולוניה. המצודה הצלבנית התייחסה אליה מתוך פריזמה של משחקי מחשב. היא בעצם גילתה לי שיש משחקי מחשב שעוסקים בצלבנים ובמלחמות ככה מימי הביניים, שמתעסקים בנופים של הארץ, הכל בהדמיות, אז היא יצרה בטכניקה שנקראת פוטוגרמטריה. איזשהו העתק תלת-ממדי של האתר אפולוניה. היא פשוט הלכה לשם פיזית וצילמה אלפי תמונות סטילס, שבסוף על המחשב היא הרכיבה אותם יחד להיות מודל תלת-ממדי של האתר. לאורך המחשבה האוצרותית, מאוד עניין אותי המקום שאנחנו באמת נהפוך את זה למוחשי. ולכל אחת מהעבודות היה איזה ממד כזה, ובמקרה של רוני חשבנו שההקרנה של חלק מהווידאו טיפול על גבי משטח חולי. כי אפולוניה הרי נמצאת ליד חוף ים, או על המישור של החוף של הרצליה, ואמרנו, טוב, נקנה שקי חול ונבנה את זה. גילינו שזה לא כך פשוט. גם החול שהצלחנו לקנות לא היה בצבע של חול ים. הוא היה הרבה יותר אדום. גם הייתה איזושהי בדיקה של כמות החול. לא משנה שהבאנו איזה 9 שקי חול שאת כולם ניידנו בעצמנו, אבל הדבר לא הפך להיות התל ההרמוני הזה שבנינו עליו, והבנו שצריך עוד חול, והשתגענו כבר. ואז פשוט ירדנו למטה, באיזשהו רגע, המוזיאון יושב בתוך נווה צדק, ירדנו למטה אל הרחוב, והבנו שאנחנו מוקפות באתרי בנייה. ומה יש בשפע באתרי בנייה? חול. אז הלכנו פשוט פיזית לפועלים, ושאלנו אותם אם זה סבבה שאנחנו ניקח כמה דליים. ואז היה רגע שבו בעל הבית הגיע לאתר הבנייה, לפקח על הבנייה, וממש נלחצנו, הרגשנו שאנחנו גונבות, תפס אותנו עם המריצה. ולהפתעתנו, היה מדובר בברוך בליך, שהוא מרצה בבצלל וכותב על אומנות. וזה היה פשוט איזה רגע קסום, שבו ברגע שהוא הבין מה אנחנו עושות עם החול, הוא אמר, טוב, תנו להם כמה שהם רוצות ומה שהם רוצות.
אז האוצרות שלך בשנים האחרונות במכללת הדסה מציבה לך לא מעט אתגרים כאוצרת עצמאית. הגלריה ממוקמת במבואה, יש שם תנאים בסיסיים של המבנה שהם בעייתיים.
התנאים הבסיסיים של המבנה הם לא בעייתיים, אבל פשוט הגלריה היא באמת במבואה, ובמבואה אין קירות. כמו שאמרנו, יש חלונות של זכוכית, אבל יש בה מערכת התקנה שלא נתקלתי בסוגה בעולם, שהיא מפאנלים כאלה של פלדה, שהם אמנם מודולריים, וזה מהמם, זה יכול להתכוונן 360 מעלות, אבל זה מאוד כבד. ולקראת כל תערוכה, זה פעם ראשונה שאני עובדת עם מעצבת תערוכות, עם תמר לבון, ואנחנו יושבות ומנסות לפצח את האטום, פחות או יותר. יושבות ומשחקות בפאזל הזה של איך אנחנו נמקם עבודה כאן, כדי שיהיה ליד המסך, ובנוסף צריך להיות ליד הטקסט. איפה יישב הטקסט? אין קירות. אז צריך כל הזמן לחשוב על זוויות המבט שלנו, המפגש שלנו, שוב, כדי שאני לא יהיה שם בחלל ויצטרך להדריך את הבן אדם, אלא שהוא יוכל בלעדיי, בלי הקול המורתי שלי, להסתדר שם בתוך החלל בעצמו.
איך מובילים את הקהל פיזית וגם מטאפורית, איך לוכדים את תשומת ליבו, איך מושכים אנשים להגיע גם למקומות פחות מוכרים, בשוליים ובכלל, אמר לי שיש בעצם מאבק, תחרות של כל יוצר ועוצר על הקשב והרצון שלנו לעשות מאמץ, ולא רק בתערוכות הנוצצות, כמו שהזכרת, של יאיו קוסמה, שמשגעת כאן אלפי אנשים בקורונה, אז העוצרת העצמאית שאין לה יחצנים, או באמת מין כוכבת כזאת, גם צריכה לחשוב יצירתית איך להביא קהל.
לגמרי. באותה תערוכה שדיברתי עליה קודם בסטייקיישן, יצרתי סדרה של אירועים בתוך התערוכה. הפורמט השגור הוא באמת ללכת על הכיוון הבנלי הזה של שיח גלריה, שהאומנים באים ואנחנו שומעים את המחשבות שלהם ואת התהליכים שלהם. אבל אם אנחנו רוצים לפנות לקהל אחר, שהוא לא הקהל שמורגל להיכנס לתוך המוזיאון, וזה הרי מה שאנחנו כל כך רוצים, אז אנחנו צריכים לחשוב מחוץ לקופסה, ואולי קצת מחוץ לתערוכה אפילו. ובמקרה של סטייקיישן, שציינתי קודם שהוצגה במוזיאון נחום גוטמן, הייתה עבודה של האומן גיא ברנרד רייכמן, ששאבה את ההשראה שלה מתוך משחק קופסה. משחק קופסה שהפך להיות די פופולרי בשנים האחרונות בקרב מבוגרים, והוא נקרא קטן, ואני גיליתי שיש לו קהילה מאוד אדוקה של שחקנים שמקיימים טורנירים תחת כל עץ רענן, ויש אלוף הארץ, וממש. ופניתי אל היבואן, והצעתי לו לקיים טורניר כזה בתוך המוזיאון. שאותי זה הגניב, וגם כדי שאנחנו לא נפתור את עצמנו רק בזה שהבאנו אותם למוזיאון, אבל אולי הם בכלל לא ראו את התערוכה, נתנו ניקוד נוסף לכל מי שפיצח איזושהי יחידה, שהתשובה אליה כמובן הייתה לראות את העבודה של גיא ברנרד רייכמן בקומה למעלה. אז היה שם מבחינתי איזושהי הצלחה בלהביא קהל שלאו דווקא היה מגיע אל התערוכה או למוזיאון בכלל.
בשנים האחרונות התבקשת על ידי איה לוריה, האוצרת הראשית ומנהלת מוזיאון הרצליה, לאצור סדרת מפגשים ואחר כך תערוכה של עבודות קרמיקה, כשאת מקבלת יד חופשית בבחירה מתוך שפע גדול, והבחירות שלך, ובמיוחד באומנית הדוויג גרוסמן, ילידת ראשית המאה ה-20, מחלוצת תחום הקרמיקה הישראלית, שדי נשכחה, והיצירות שלה שאת מבקשת לתערוכה, מצריכות חיפוש ואיתור, שזה גם בעצם התפקיד שלך.
אני חושבת שהפרקטיקה המוזיאלית היא הייתה חדשה לי בתור עוצרת עצמאית. לעוצרת עצמאית זה כאילו נון אישו, כי מראש צומחים מתוך סטודיו חי, ובוחרים יחד עם האומן יד ביד את העבודה שהולכת להיות מוצגת. אבל בתערוכה בניין יד, מה לעשות שאני נתפסתי על אומנית שהייתה רק עבודה אחת שלה במוזיאון באותו זמן. האומנית הזאת, כמו שציינת, קוראים הדוויג גרוסמן, שככל שקראתי עליה ולמדתי עליה, נדהמתי מהבורות שלי שלא הכרתי אותה קודם. אומנית שהייתה ממקימות עין הוד, שפנו אליה בהתחלה להקים את המחלקה לפיסול קרמי בבצלל, ובסוף זה לא יצא לפועל, שהייתה מהראשונות למפות בכלל את אדמת המדינה, ולהבין מאיזה אדמה אפשר לייצר חרסית, אפשר לייצר קרמיקה. ואמרתי, טוב, אבל אם באמת התערוכה יוצאת מתוך הדוויג, אז צריכות להיות עוד עבודות. ולא שיערתי לעצמי שהדוויג, שהייתה חשוכת ילדים, העיזבון שלה פזור לכל עבר מבחינת אובייקטים, והייתה פה ממש, כמו שילדים משחקים רביות, שפונים ושואלים, יש לך כזה ויש לך כזה, פניתי לכל המוזיאונים פחות או יותר, שבהם היה לי חשש או תחושת בטן שיש עבודות של הדוויג, ובסוף יש כמה וכמה השאלות מוזיאליות בתוך העבודה, שאגב, זה עוד דבר שאני לא הכרתי לפני כן. כששואלים עבודה ממישהו, להשאלה הזאת יש תנאים, והם תנאים מאוד מאוד ספציפיים, והעבודה צריך להבטח אותה ולדאוג לביטחונה, ואיך נקבע אותה. פה אומרים לנו שאהבה מוזיאלית, פה אומרים, חס וחלילה, זה מכתים את הפסלים. הייתה המון, המון, המון ירידה לרזולוציות שאני לא הכרתי מימיי.
אז זהו, שזה מעניין שדווקא במוזיאון ממוסד, על כל המשתמע מכך, את מוצאת אתגרים וקשיים, אולי ברזולוציות יותר קטנות, יותר פרטניות.
בשלב הזה, כשאני כבר קצת הלכתי לאיבוד, כי בתערוכה יש עוד 7 או 8 אומנים, ולכל אחד מהם יש את העבודות שלו ואת המחקר שהן מצריכות, שילבתי ידיים עם תומר שמילוביץ', שהוא מעצב תערוכות, והוא מעצב באופן כללי, והוא ממש ממש עזר לי גם לתהות על קנקנם של חומרים. עשינו המון בדיקות עם כל מיני סוגים של דבקים, גם להבין איזה סוגים של חופות פרספקס הולכות לחסות את השולחנות, איזה סוגים של שולחנות הולכים לשמש אותנו לצבא. באיזשהו שלב, בהסתכלות על תערוכות עבר, גילינו שבעבר היו מציבים הרבה פסלים קרמיים על גבי בלוקים מבטון, והייתה איזו מחשבה לחזור דווקא לאמצעי הצוגה של אז, ולראות איך זה מעלה את העכשיו גם איזושהי מדרגה, וממש בנינו מעמדים מבלוקים. ואני חייבת להגיד שהקשיים, כמו שאמרתם, לא תמו עד הרגע האחרון. אפילו החופות פרספקס האלה שכל כך כל כך דאגנו להם, כשהורדנו מהם את המדבקה שמונעת את הסריטות, פתאום השערות שלנו עמדו, וגילינו את החשמל הסטטי שלא עזב אותנו, ופתאום הרים כל מיני אבק וכל מיני דברים שלא ידענו שיש על הפסלים. וזה היה סיוט. ניסינו עם כל מיני סוגים של תרסיסים, עד שבסוף הצלחנו להוריד את מפלס החשמל.
אז שיקולים כאלה כמובן משתנים מתערוכה לתערוכה, מנושא לנושא, אבל אצלך כאמור יש מרכיב משתנה תמידי של חלל, של מקום, של אזור בארץ, שגם הוא רלוונטי. איך זה משפיע עלייך כאוצרת? איך זה משפיע עלייך באופן אישי? הנדידה הזאת, הצורך בכל פעם ללמוד מקום מחדש, להתאים את עצמך, להשתנות, להרגיש אולי בטוחה, להרגיש יציבה.
זה משפיע עליי רק במובנים הטובים ביותר, כי כמו שתיארנו, לכל חלל יש גם את הקשיים שהוא מביא איתו, ולכל תערוכה יש את הקשיים שהיא מביאה איתה, וברגע שצריך לנדוד הלאה, אז יש איזה משהו שמרענן, שמעברר, יאללה חדש, מתחילים מההתחלה, במקום שהכל פתאום עוד אפשרי, ואז מגלים את הקשיים הבאים בתור.
יש חלל מכל החללים שעבדת בהם שהיה בשבילך מיוחד, משמעותי, מאתגר, בעל השראה?
מבין כל החללים שיצא לי להתארח בהם או לבקר בהם, אני חושבת שגלריית תיאטרון החנות היא עדיין הפייבורית שלי. פשוט בגלל הבלתי אמצעיות, הישירות במפגש עם, עם האומנות. העובדה שבאחת הפתיחות של התערוכה קראו הוואי, אחד השכנים פשוט החליט באופן ספונטני לרדת מהבית שלו עם אננס חתוך כמנחה לאורחי הפתיחה. הוא אמר, הבנתי שזה כנראה מתאים פה. וזה דבר שלא יכול להתקיים פשוט בשום מקום אחר. המודעות הזאת בכלל לזה שמתחת לבית שלך הדבר הזה קורה עכשיו, ולהגיד כן, זה גם שלי. בעצם זה שאתה מביא את הדבר, כן. ריגש אותי מאוד.
אז את באמת נעה ממקום למקום, פוגשת כמובן גם תכנים שונים, גם אומנים שונים. יש מפגש שאותיר בך תחושה מיוחדת?
בתערוכה בניין יד, שהיא התערוכה שמוצגת כרגע במוזיאון הרצליה לאומנות עכשווית, יש כל הזמן מבט אחורה ומבט אל העכשיו. ואחת המציגות, טליה טוקטלי, למעשה משלבת בתערוכה או משחזרת בתערוכה את תערוכת היחידה הראשונה שהיא הציגה אחרי לימודיה בבצלאל בתוך מוסד מוזיאלי. הציגה תערוכה ממש באותו אולם שבו התערוכה כרגע מוצגת בשנת 87. ועל הקיר, מאחורי העבודות שלה, ליד הכרזה שהיא שמרה כל השנים מהפתיחה של התערוכה, יש רישום קטן בעיפרון, שמי שרשם אותו הוא בנה דולב, שנפטר בשנים האחרונות, בזמן שהוא היה ילד בן 12. הוא ככה ליווה את אמא שלו באחד מהימים של התערוכה, והתיישב משועמם מחסבלן על אחד מהרהיטים של המוזיאון, ורשם את מראה הצבא. מבחינה אוצרותית, אני יכולה להגיד שהרישום הזה היה איזשהו מקרא עבורי לצבא מחדש. פשוט השתמשתי בו כדי למקם את הפסלים, ובחרנו להציג אותו על הקיר, ליד הכרזה של טליה. דולב מוזכר שם, בלייבל, בכיתובית על הקיר, והוא אחד מהאומנים המשתתפים בתערוכה ברגע הזה.
אז את אומנם מלווה אומנים ומעורבת בתהליך, ולא רק במערכה האחרונה לפני הצוגה, ודווקא משום כך ומשום שהעוצר נותר מאחורי הקלעים, יש רגע, יש פעולה או החלטה או בחירה שאת חשה שהשפעתך, שהחלק שלך, לפחות בחוויה של הצופה את היצירה, הייתה מכרעת, הייתה קריטית?
חושבת שאני אחזור שוב אל התערוכה על שלטי החוצות של אלמה מכנס קז, שההחלטה להוציא את התערוכה החוצה ופתאום לחשוב אותה בתוך מרחב ציבורי, הייתה מכרעת עבור הצפייה בה, עבור סוג החשיפה שהיא קיבלה והתהודה שהיא קיבלה. ואני אספר שאלמה השנה ממש גם שוחחה על כל התהליך הזה בפצ'ה קוצ'ה, שהוצג בהיכל התרבות, ומול כל הקהל לשמוע אותה פתיעת מול 2,000+ איש באולם. ישבתי בקהל ודמעתי.
היא אמרה את השם שלך?
כמובן, ואני בכלל חושבת שהשותפות הזאת היא הזכות הגדולה של העוצרים. גם שאנחנו מאחורי הקלעים, האומנים נדיבים מאוד להכרה הזאת בתהליך, זאת לפחות החוויה שלי.
תהליך קיים, תודה רבה לך.
תודה לך, רותי.
בתוכנית מאחורי הקלעים ששוחחנו היום על עוצרות עצמאית, תודה לעוצרת טלי קיים, אני רותי קרן מגישה ועורכת, עוד תוכנית גם בשישי הבא ב6, ובשידור החוזר גם בשבת ב14:00, וכמובן בהסקט, לצד כל התוכניות הקודמות, להתראות.